ברוכים הבאים ל... The Sweep! שלום, 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 וברוכים הבאים ל... The Sweep Unplugged! עוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס בחזרה באולפן. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. שלום, סתיו!
אהלן, דביר.
שלום, סגב.
ערב טוב, דביר.
מה, יש לנו היום פרק מלא מלא הפתעות, נדבר על איך לא דראפט ה-NBA עם יונתן גזלה, ורעיון עם מנהלת נבחרת הנשים של ישראל, וחברת התוכנית גל צברי, שנמצאת כבר במיני בועה בקרטים לקראת המשחקים של הנבחרת בסוף שבוע הקרוב, ובמקביל לפרק הזה אנחנו משחררים פרק נוסף, בו אנחנו יושבים עם אורן ברזילאי, המוזיקאי ממייסטי להקלט הרוק המעולם מופע הרנבות של דוקטור קספר, ואמן סולו מצליח.
וואו.
אז יש בו פחות ספורט, אבל גם ספורט, אבל אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים כאן ורוצים לשמוע אותנו מנסים דברים חדשים, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק הזה, להוריד, לדרד, להזין וכן הלאה.
יפה.
מוכנים? בואו נצא לדרך עם הסקרים, אם אתם רוצים להשפיע בסקרים, The Sweep בטוויטר, זה המקום בו אתם יכולים לעשות זאת, זה יבקח את זה אליך.
סקרים, אבדול ג'אבר, חברים!
כן!
יש לנו המון סקרים!
מעניין אותי.
דביר, האם וויזרד ומג'ישן זה אותו הדבר? 88% אמרו שלא!
ברור שלא.
מה ברור שלא? אתה לא אמרת בפרק שזה אותו דבר? צחקת עליי?
אתה אמרת שזה אותו דבר.
אני? לא, לא, לא. אני אמרתי שוויזרד זה מחשף ומג'ישן זה קוסם. שקוסם ומחשף זה לא אותו דבר.
אני הפעלתי אותנו בזה, אני אקח את האשמל.
זה הסגב!
לא, זה ממש לא היה אני.
מה אכפת לי? אני אקח את האשמל, אני רוצה לעבור עליה.
סתיו, דמבלדור, הוא שולף קסמים מהכובע?
מה פתאום?
65% מסכימים איתך ואומרים שלא.
כולם יודעים שזה מהמתק קסמים.
תגידו.
הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא דמבלדור.
הוא לא יכול להוציא קסמים מהכובע. כאילו הוא יכול, אבל זה לא הקולינג קארד שלו.
אפילו לא יודע, אין לי תמונה של פרצוף כאילו של הדבר הזה, הדמבלדור הזה. מבחינתי דמבלדור זה סוג של פוקימון.
מה?
או דיג'ימון. כאילו דמבלדור דיג'יגדל ל... משהו אחר.
לא,
הוא
המגזורד.
אוקיי. תגידו, האם אתם פרצופלוך לפעמים? אתה יודע, קודם כל, לפני שאני עונה על מה הקהל, מגלה לכם על מה הקהל הצביע, אני לא יודע מה זה אפילו, מה זה פרצופלוך? אפילו לא שמעתי את הביטוי הזה פעם אחת לפני.
שאתה כזה פרצופלוך, שאתה כאילו...
תודה. תשובה מצוינת, דביר.
שאתה כאילו... סגב, אתה רוצה לעשות... לא בא לי. מה אתה פרצופלוך עליי עכשיו?
לא יודע, בחיים...
שאתה עושה פרצוף, אבל שאתה פרצופלוך.
הלוך, כן. 68% אמרו שכן.
כולנו פרצופלוך.
כולנו עושים פרצופלוך, כן, מסתבר. מי הייתם העדיפים שהנחה את התוכנית? איזה ביקי זה. דביר או אלמו? דביר, תן לנו תקציר קטן.
אני...
כן, זה דביר, ועכשיו אלמו.
אני לא רוצה לעשות עכשיו
אלמו. הוא לא רוצה, אבל הוא צריך. 52% אמרו שאלמו.
יואו!
דביר, אני...
ניצחון דחוק, אבל חשוב.
תשמעו, אנחנו הרבה ככה עשינו קצת הקלטות לפני וזה, אנחנו באמת בשעה מאוחרת, אבל סתיו, אתה לא מסכים שדביר עקב הסקר צריך לעשות איזה סגמנט, שני סגמנטים בתור אלמו?
ברור.
צריך, נכון?
אני לא מבין למה הוא יושב בו בכלל, שביא את אלמו.
כן.
השאלה אם הם הצביעו את אלמו אלמו, או אותי בתור אלמו?
We'll take what we can have.
כן, בדיוק. תשובה טובה סתיו. האם ידעתם שסלים בוגוד הוא המתופף, היה המתופף של אבא, להקת אבא? 55% אמרו שלא. מפתיע אותי, 45% שידעו את הדבר הזה, לא היה לי...
שידעו מי זה.
שידעו, כן.
לא הייתה גם שאלה אחת של מי זה סלים בוגוד? לא הייתה תשובה כזאת?
הייתה.
הייתה. פשוט סגב לא רשם את זה.
הייתה כן לא, ומי זה סלים בוגוד.
שדרך אגב, הותאנו על ידי בועז קלורפל, הוא לא היה המתופף של אבא.
אז?
הוא גם ניגן מהצד, והיה לו, כאילו, ניגן גם עם אבא, אבל לא היה המתופף של אבא.
הוא לא היה איתם באיזה אלבום מסוים?
לא, לא, לא.
וואלה. אוקיי.
יש לי ביף עם קורפל.
בדיוק, להתאמת עם קורפל על הדבר הזה.
להתאמת איתו על זה.
להתקשר, נכון? סקר אחרון להיום, האם אתם יכולים לראות פרק של סדרה ככה 40 דקות ומעלה, בלי לגעת בטלפון? חד משמעית לא, אבל רק 55% אמרו שלא, 45%
שיקרו לעצמם.
בדיוק, יפה מאוד, זה כל כך נכון. כאילו אני יכול לקבל את זה, את התשובה הזאת, אם אין לך ידיים. אני מוכן אז.
אני חושב שאם היינו שואלים את השאלה אם אתם עושים את זה, אז התוצאה הייתה יותר גבוהה, כי הרבה אנשים לא עושים את זה, אבל אולי הם רוצים לחשוב שהם יכולים לעשות את זה, אבל הם פשוט...
אין סיכוי בכלל בעולם הזה. אלו היו הסקרים של השבוע, דביר, חזרה אליך.
תודה רבה. כאמור, דסו בטוויטר, זה המקום שבו אתם משפיעים על הסקרים, ועכשיו נעבור כמו תמיד לרשמים של סתיו מהשבוע, סתיו צל הדרך.
אני לא מוכן.
אוי ואבוי, סתיו לא מוכן.
לא, הרשמים מוכנים, אני לא הייתי מוכן. צריך כוס מים. דביר! גדול, זה לא... אוקיי, זה כן פה. על פי השמועות, גולדן סטייט, מעוניינים לבחור את ג'יימס וייסמן, אנטוני אדוארדס, דני אבדיה, לעשות טרייד אפ, לעשות טרייד דאון, או להעביר את הבחירת תמורת וטרן. במילים אחרות, עונת הדיסאינפורמציה is back.
קול את.
תקראו לי הזוי.
הזוי.
תקראו לי חולמני. תגידו שאין לי מושג. אבל אני יכול למתוח קו בין הקמפיין של הליגה לעידוד הצבעה, הפעילות של הקבוצות באולמות הביתיים שלהם, העובדה שהשחקנים כפו על בעלי הקבוצות לדבר בניגוד לדעות שלהם, ולברון ג'יימס, לניצחון של ביידן בבחירות. מי שחושב שלאנשים האלה אין את הכוח לשנות את העולם, טועה. חייב לשתף אתכם. בקונפליקט פנימי שלי, למה בחרתם מילה קונפליקט? זה היה כאילו ברור שאני קשל.
זה קונפליקט פנימי?
כן. אשר גורם לי למבוכה רבה. כשמתפרסמות ידיעות על שחקן שמצוי בקשיים דוגמת דלונטה ווסט, זה גורם לי להיות ממש עצוב. אבל כשמתפרסם על ליאור אסולין שהוא בדרך לכלא לאחר ששחר בסמים בטלגראס, או כל מה שקשור לפליקס חלפון, זה בעיקר מצחיק אותי. דרקו מיליצ'יץ' נחשב לאחד מהבאסטים הגדולים בהיסטוריה של הליגה. אבל לדרקו היו גם שנים לא רעות כשחקן רוטציה. ורים פרוטקטור, באורלנדו, בממפיס, וגם במינסוטה. לראות את בנדר מתקשה, במכבי תל אביב כדורסל, גורם לי להבין את המשמעות האמיתית של המילה באסט. האם בכל גן ילדים יש ילד עם טלטלים ומראה ג'ופרו? חד משמעי, כן, דרך אגב.
חייב, לא?
חייב. דרך אגב, בגללך, לא הוספתי את זה, אבל לאחרונה גם בכל גן ילדים יש נאוריי.
באמת?
וואו.
למה בגללי?
כי אתה הזכרת לי את זה.
באיזה סיטואציה?
אהבת נאוריי.
עשיתי, אני עושה קאבר לשיר של שלום חנוך, אהבת נאוריי, עם אותו לחן, וגם כמעט אותם מילים חוץ מהמילה נאוריי.
אני ממש מחכה, כאילו באמת.
לקאבר?
אני חייב.
היינו צריכים לעשות את זה עם אורן.
כן, נכון.
רופאים מומחים, הקשורים ל-NBA, מנבאים, שהעונה המקוצרת, בתוספת קיצור זמן המנוחה, היא אסון בריאותי לשחקנים. הליגה בתגובה? כסף. שום דבר לא ישכנע אותי אחרת, הג'אטס הפסידו בכוונה לפץ. טנקינג פור טרבור, והקוביד שלו. המהפכה האמיתית בעמדת הקיובי, היא לא שהשחורים מעלימים את הלבנים, זה שהקיובי עם רגלי הבטון, שעומד בפוקט ומעיף מסירות, יעלה מהעולם עם פרישתם המתקרבת של בריידי, בריז, ביג בן, ניק פולס, פיליפ ריברס, ג'ו פלאקו, אתם יכולים לפרוש עכשיו. מעניין רק אותי. קאי לואי זכה ברוקי העונה של האמריקן ליג, דווין וויליאמס זכה ברוקי העונה של הנשיונל ליג. אני מת על כל הנעלבים מהימין, שמצייטים, מצייצים ומפייסבקים, על כפיות הטובה של השמאל, על ההפסד של טראמפ. לא נראה לי טראמפ נעלב, ואני בספק אם יש לו רגשות. אלו יורי שמי שבוע.
הוא בכלל לא הפסיד מבחינתו.
כן, גם נכון.
יפה. אז כמו שציינו בתחילת התוכנית, במקביל לפרק הזה אתם יכולים למצוא גם פרק בונוס, רעיון שלנו עם אורן ברזילאי. הנה טיזר קצר מתוך הרעיון הזה, משהו קצר שרצינו להשמיע לכם. לרעיון המלא כאמור אתם יכולים להגיע ישירות לשם, ובונוס, שלוש ורק שלוש, יחד עם אורן ברזילאי, בפרק ההוא, תהנו.
ומאוד נהניתי, מאוד חוויתי, אבל בתקופה בדאב ג'ם, אני, כמו שסיפרתי לך, ראיתי את נוריאגה, יום אחד נכנס. כל מה שעשיתי בדאב ג'ם זה סך הכל התלמדות, שערכה שבעה חודשים. ואני עשיתי את הפרומו של ג'יי זי, It's a hard knock life for us.
It's a hard
knock. מה זאת אומרת?
יצא הסינגל הזה.
נכון.
ואז פתאום זה נהיה היסטריה. בבום! והבעלים של דאב ג'ם זה ליאור כהן, וכאילו אתה מסתובב.
לא, ראסל?
ראסל מחר זה ליאור. ראסל היה מגיע כל כמה זמן כמו זה שפרש, מפצח גרעינים,
כן?
מדבר עם ליאור, והולך הביתה. ואתה מסתובב בחברה שבעצם הייתה החברה הכי גדולה בארצות הברית באותם ימים, אבל עדיין לא עשתה את ה-adjustments לזה. הם נשארו 29 עובדים, והם החברה הכי גדולה. זאת אומרת, אתה מכיר את כל ה-29 עובדים, ואני מתלמד, וכולם יודעים מי אני, יו, אורן, אוקיי? עכשיו, השני הלבנים היחידים זה אני וליאור הבוס. ושאנחנו עוברים במסתור, הוא אומר לי, מה קורה אח?
אז אנחנו נעבור עכשיו ליונתן גזלה, כמו שאמרתי, ונדבר עם מומחה הדראפט של הופס. אנחנו מכירים שלפעמים דראפטים זה הרבה, נקרא לזה גלים של תודעות מסוימות אצל הג'י-אמים, כמו שיש איזה שחקן אחד שמאוד טוב, יכול עכשיו דרק נוביצקי, שאחרי זה גוזר את דינם של הרבה גבוהים לבנים למשך שנים בליגה שנבחרו במקומות גבוהים, אפילו שהם לא היו דרק נוביצקי. ומצד שני, מריו אזוניה, שכנראה בגופו מנע מלוקה דונצ'יץ' ללכת גבוה יותר, פשוט בגלל מה נאמר על הווינגים אירופאים. אתה חושב שיש משהו שכרגע הוא הדבר המאפיין של הדראפט הזה, או האם קרא לזה לוקה דונצ'יץ' משפיע על המיקום הפוטנציאלי של דני?
אני דווקא חושב שלא. אני יודע שזו תשובה שהיא מנוגדת להרבה אנליסטים. אני חושב שלא, כי אני לא חושב שהרבה מה-GM'ים חושבים שדני הוא לוקה. הם משחקים מאוד מאוד שונה. אני חושב שהפנטזיה עליו כפוינט גארד אולי, או כמוביל כדור עיקרי, הוא קצת נמוג, למרות כל מיני שיפורים שהוא הראה בדבר הזה. הם יותר רואים בו מוביל כדור משני, משהו יותר קרוב לדריימון גרין מאשר ללוקה דונצ'יץ. זאת אומרת, מישהו שיכול להוביל כמובן בקו ישר במהירות את התקפה המתפרצת, מי שיכול להוריד ריבאונד ולרוץ, שחקן שיודע מה לעשות כשיש חיתוכים, יודע לעשות, לתת את המסירה, אבל הוא לא מוביל כדור, השליטה שלו בכדור היא לא קרובה ושום דרך ללוקה דונצ'יץ'. אני כן חושב שזה נתן הרבה יותר כבוד לליגות האירופאיות, זה בוודאי, כי כמה נקודות למשחק שלו ביורוליג לא היו מרשימות לפני כמה שנים. אני כן חושב שזה נתן איזה בוסט לו וגם לקיליאן הייז הצרפתי. זאת אומרת, שהסתכלים על הליגה האירופית ולא רואים בה משהו נחות לצורך העניין, לעומת הדיוויזיות אחד במכללות. אבל דווקא המשחק שלהם לא לגמרי דומה.
הימור שלך לאן הוא הולך?
הכל, אני אגיד לך מה, זה עניין של לאן הקלפים ייפלו, זאת אומרת, כי כרגע מדברים על הרבה טריידים. אני חושב שאם וייזמן מחוץ ללוח בגולדן סטייט, אני חושב שהם לוקחים את אבדיה, אם וייזמן נלקח על ידי גולדן סטייט בבחירה שנייה, אז אנחנו לדעתי נראה אותו ב-4 בשיקגו.
אוקיי.
ככה אני רואה את ה...
אוקיי.
זה ההימור שלי.
ים הדר? מה אתה חושב? ייבחר, לא ייבחר, והאם כדאי לו להיבחר?
מה?
ייבחר או לא ייבחר, והאם בכלל עדיף לו, אם הוא לא הולך בסיבוב הראשון, להיבחר בכלל?
אני חושב שכן, כי לשחקן בכלל, שחקן שמגיע מאירופה, עדיף לו להיבחר, כי זה לא כמו שחקני מכללות שלא נבחרים, אבל יש עליהם כל כך הרבה סקאוטינג שיושב איפשהו. אני כן חושב שזה חשוב לו להיבחר, אני חושב שהרבה יותר חשוב לדעת איזה קבוצה הולך להיבחר. אני מניח שיש סיכוי לא רע שהוא יראה קצת ג'י-ליג בנוסף, לא שאני חושב שזה דבר רע בעניינו. אני מאמר שהוא יבחר איפשהו בין מקומות 45 ל-60, זאת אומרת בקצה השני, החלק האחרון של הדראפט, שזה סימן מצוין, כי זה אומר קבוצות יחסית מאוד טובות שיקחו אותו. ואני חושב שהתפקיד שלו בכלל באופן עקרוני, לפחות לפי מה שאני שמעתי, איך מנתחים אותו, כי אני קצת, מה שנקרא, מוטה בעניין שלו, הוא יותר כדור, מוביל כדור טוב לצד כוכבים, או לצד שחקנים טובים שיכולים להוביל התקפה. הוא מוסר מצוין מפיקנרול, בכלל שחקן פיקנרול נהדר. הוא אתלטי, אבל לא ברמה שהייתי אומר שהיא משתווה לפוינט גרדים מובילים ב-NBA, אבל השליטה שלו בכדור היא עדיין לא ברמה הזאת לפוינט גרד. אז אני חושב שאנחנו נראה אותו אולי באיזושהי תפקיד דומה לאלכס קורוצו, שחקן שפתאום עם ההתלהבות שלו ועם
ימדר קונה את זה.
לא סגנון המשחק, אבל מבחינת התפקיד שלו, פתאום להיכנס כאיזשהו מישהו שמביא המון המון התלהבות וחוכמת משחק, כל מיני אקסטורט כאלו, ופחות כשחקן שבונים עליו התקפה של, של, של החמישייה השנייה. זה יותר הכיוון שאני רואה עבורו.
אוקיי, יונתן, עכשיו אני אשאל אותך על כל מיני פרוספקטים שמעניינים אותי, כל מיני שאלות עליהם, אותנו, ותן לי כזה, נקרא לזה סיבוב בזק, תן לי כאילו משפט שתיים על תשובה, ונעבור כדי שנספיק כמה שיותר, סבבה?
יאללה.
אם לונזו בול לא היה קיים בעולם, למה לא היה נאמבר וואן פיק בלי בכלל כאילו ספקות?
לא. אני לא חושב שהוא, בשלב הזה אני לא חושב שלונזו בול משפיע על הבחירה של למה לא בול. לא לטובה ולא לרעה.
אוקיי, אז האם הוא צריך להיות המספר אחד בדראפט?
לדעתי לא. לדעתי לא.
למה אני כל כך חושב שג'יימס וייסמן הוא שחקן מעולה, כאילו ברמות של בחירה אחד בלי ספק, ומשום מה אנשים מפחדים לבחור אותו?
אני בצד שלך. אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בדראפט הזה hands down, אבל עוד פעם, חוזרים לתשובת המעבדה. אף אחד לא ראה אותו משחק באופן רציף, הוא שחק 3 משחקים במכללות, אז אף אחד באמת לא ראה אותו, מאז בעצם ימי התיכון שלו ב-AAU, הוא לגמרי לא השחקן הזה, הוא אלא הרבה מסה מאז, הוא שחקן הרבה יותר בוגר, צריך לראות סרטונים שהשליטה שלו בכדור, הם יוצאות דופן לגובה שלו. אבל שוב, זה עניין של מעבדה, אנשים, אתה יודע, זה עניין של אמונה, אתה רק קונה את המניה הזאת, זה... אז כן.
זה בסדר, לסתיו יש יום כן, יום לא, שהוא בעד הסנטר בכדורסל המודרני, היום כנראה תפסת אותו ביום שהוא בעד, תשאל אותו מחר. אני רוצה אבל, כן שנייה, תתקף על, על בול, כי 6-7 פוינט גארד שיש לו כלייה, יש לו יכולת מסירה, אתה יודע שהגנה אולי, אומרים שזה אחד החלקים החדשים שלו, אבל אתה יודע שאתה יכול... בוא נגיד, יש לך מה להתבסס עליו ולנסות לבנות בו? למה זה לא הקליר נאמבר וואן?
בגלל ש... בוא נתחיל מהתשובה הפשוטה יותר. אין לו קליעה, והמהירות שלו היא מסחרת במגרש הפתוח, אבל אני לא רואה אותו כיצרה נקודות מאוד טוב במשחק עומד. עדיין לא, אולי הוא יהיה בעתיד. הוא לא אתלטי ברמה יוצאת דופן, למרות הגובה שלו וכו'. אני לא רואה אותו כיצרה נקודות מאוד מאוד משובח. זאת אומרת, אולי הוא יזרוק 15-20 זריקות למשחק וישים קצת נקודות, אבל זה לא יהיה in winning effort. זה לא יזיז את הקבוצה שהוא משחק עבורה. אני חושב שהגדולה שלו תהיה כעושה משחק, ושם, אתה יודע, זה... יש לו מעט עושה משחק בדראפט הזה, אז יש למה להשוות אותו. הוא פרוספקט מבטיח, אני ברוב המוקים שלו אני שם אותו כמספר 3 לשרלוט, אז זה לא שאני מזלזל בו, אבל אני חושב שהוא...
אתה לא מזלזל בו, אתה מבטיח את הקריירה הנוראית שלו.
מה?
אתה לא מזלזל בו, אתה פשוט מבטיח שתהיה לו קריירה נוראית בשרלוט.
אני חושב, לא, ההפך, אני חושב ששרלוט זה המקום היחיד שבו יהיה לה ספוטלייט, אבל זה לא ניו יורק, ועם כל הכבוד אין שם איזה שחקן שהוא שם צל מאוד גדול עליו שם. חוץ ממייקל ג'ורדן, אבל כאילו everything's up for grabs there, כאילו כל אחד יכול שם להשתלט על הקבוצה, זה יכול להיות וייזמן, דווקא וייזמן ובול בגלל זה אני מאוד אוהב את ההתאמה שלהם לשרלוט, כי זאת אומרת, שם הם יוכלו לאט לאט להגיע למקום שהם צריכים להגיע, ויתנו להם את המפתחות, אז הם לא הרגישו מעורערים בשום שלב.
למה אני רואה בכל כך הרבה מוקים כזה תנודה אצל קיליאן הייז? חלק אומרים מאוד גבוה, חלק אומרים מאוד, כאילו אמצע סיבוב ראשון, מה יש פה שכל כך אנשים, מומחי הדראפט חלוקים עליו?
אני חושב שאחד הקמפטיישן שהוא שיחק, התחרות שהוא שיחק בה, היא לא מאוד שכנעה אנשים שמדובר שחקן שהתעלה להם רמה מאוד גבוהה. אני חושב שמי שאוהב אותו, אוהב את המובס שלו, אוהבים את מה שהוא יודע לעשות עם הכדור, אוהבים את הריית משחק שלו בפיק אנד רול, אוהבים את ה... קרוס אוברים, את הסטאפבקים, את הגודל שלו, את האורך שלו, את כל הדברים המפתחים האלו. אני חושב שלא מעט מסתכלים עליו כמחת האתלטיות שלו, כפג אחד מאחור, אפילו מאתלטים כמו ארג'י אמפטון, או בוודאי אדוורד. ואני חושב ששם אולי יש לאנשים ספקות. לדעתי הוא פרוספקט מאוד מעניין. אני חושב שהוא גם משהו שצריך להסתכל עליו כל הזמן, זה לא רק העניין הזה של איפה השחקן נמצא עכשיו, להסתכל קצת על הקפיצות שלהם. אני חושב שהוא עשה קפיצות מאוד יפות. זה משהו שצריך להסתכל עליו, על הקפיצות ששחקן עושה לאורך כמה שנים שלו בין התיכון, לשנה הראשונה במכללות וכו', אבל גם במקרה שלו, מגיל 16 עד 18, הוא נותן קפיצות מאוד 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 יפות. נגיד לעומת מלדון, שהתחיל מאוד מבטיח, אבל הוא קצת נשאר אותו דבר.
הזכרת את ארג'י המפטון, וזה עוד מישהו שלא שיחק, לא נשאר בארצות הברית, והוא, המניה שלו מאוד צנחה בעקבות זה. איפה, מי ולמה? כי הוא נכנס, התחיל את השנה הזאת כפרוספקט מאוד גדול.
אני לא חושב שזה קשור ביכולת שלו, אני חושב שזה יותר קשור לעמדה שלו. ברגע שהוא לא נראה לאנשים כפוינט גארד, קצת, המניה שלו קצת צנחה. זאת אומרת, ברגע שהוא סוג יותר של קומבו גארד, או שחקן שהוא יכול לשחק אוף בול, זה נחמד, אבל בכלל עמדת הסקנד גארד תפגה מכה מאוד גדולה בשנים האחרונות. כי אתה יכול לשים שם ווינג, או שאתה יכול לשים שם סתם קלה שהוא קלה קצ'ין שוט טוב, והעניין הזה ששחקן שיוצר מעמדת הסקנד גארד, אלא אם כן אתה איזה אילוי יוצא דופן כמו אדוורד, מבחינה אתלטית וכו', קשה למכור את העניין הזה של ארג'י המפטון נכנס, ולכן אני חושב שבגלל שהוא שיחק כל כך הרבה אוף בול בניו זילנד, אני חושב שזה קצת הוריד מהרבה מהסקאוטינג, וגם העניין של הקליעה הוא מאוד קריטי, כי אם הוא סקנד גארד ואין לו קליעה, הוא לא הוכיח שיש לו קליעה יציבה מבחוץ, אז בעצם מה כבר נותר לו למכור להיות סלשר, זה כבר לא כל כך אופנתי היום ב-NBA העניין הזה.
אז למה טנטוני אדוורדס כן אוהבים?
בגלל שאדוורדס ברמה אחת אתלטית, ועל כמעט כל מי שיש בדראפט הזה, מדובר על שחקן שבנוי כמו שחקן פוטבול, הוא מיני זיון, זיון בעמדת הסקנד גארד. מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד פיזי, באמת ניטורים יוצאי דופן, שליטה נהדרת ברגליים שלו.
שמעתי שהיה לו את הציון קומביין הכי גבוה בהיסטוריה לעמדה שלו, בניטור כוח מהמקום או משהו כזה?
אני לא יודע אם הכי גבוה, זה קצת בעייתי כל הדבר הזה, בכלל כל הקומביין הזה צריך לקחת אותו ברובן מוגבל, כי כולנו יודעים שביום אחד יכול לקפוץ מאוד גבוה וביום אחר פחות, וגם הרבה מהכוכבים, אתה יודע, לא באמת נוצאים את מה שיש להם שם, או לא מגיעים בכלל. אבל אני חושב שאדוורדס הוא באמת ספסימן יוצא דופן, ויש לו הרבה משחק. עוד פעם, הוא שיחק עבור אותו מאמן שאומנם אימן את דוויין וייד, אבל פחות או יותר ישב בפנסיה ונתן לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה למגרש. ולילד בן, אגב צעיר אדוורדס מרוב הפרוספקטים, הוא עשה מה שילד נותן לו למגרש לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא עשה מה שהוא רצה. אז זה לא נראה טוב במספרים. אבל מצד שני, אתה לא יכול לפספס, אתה מסתכל עליו, אתה רואה פיזית מה הוא מסוגל לעשות. קשה להתעלם מהדבר הזה. בדיוק כמו זיון, אתה לא יודע למה. סופרסטרים אמיתיים, אתה לא יודע למה בדיוק, אתה פשוט יודע. אז או שהמספרים מתיישרים עם זה, או שלא, אבל קשה להתעלם מהדבר הזה.
יש לך, לפני שנסיים, יש לך מישהו שאתה חשוב לך להזכיר, שישימו לב אליו, איזה פרוספקט שפחות מדברים עליך, אבל כן יפתיע בסיבוב הראשון, או
סליפר?
יש, יגידו
סליפר. יש לי שלושה. טוב, אני אתן לכם ארבע שמות, אבל זה זריז. אחד זה אירון נסמית, שיש כאלה שכבר רואים אותו כטופ 10-12, ויש כאלה שסיימו אותו לקראת סוף ה-20. זה מדובר על אולי אחד מהקלעים הכי טובים ששיחקו השנה במכללות. שיחק אצל ג'רי סטאקאוט בוונדרבליט. קלע 50% משלוש. שחקן קצ'ן שוט נהדר, שחקן ממש ממש טוב, הוא הרבה יותר ממה שהוא נראה. הוא לא מאוד אקלטי, והוא שיחק רק 14 משחקים, ולכן הוא שם מתחבא.
עוד שניים.
שחקן נוסף זה טיירל טרי. שחקן שהוא איכשהו עומד בין סטף קרי לסט קרי, זה לא כל כך ברור חצי גדון המשחק.
מנעד ידו, גבוה.
מה?
מנעד גבוה.
מנעד מאוד גבוה. אבל אתה יודע, גם בדראפט יש כאלה שרואים בו בחירה 24, אני רואה בו בחירה טופ 10.
וואו.
זאת אומרת, יש שם פער מאוד גדול בין מה שאני רואה לאחרים. הוא גם גבה קצת, אני רואה אותו, הוא הוסיף, זאת אומרת, אני רואה במעבדה מה קורה. זאת אומרת, זה לא השחקן שלנו בסוף עונת המכללות בסטנפורד, ואני חושב שהוא יקפוץ, הוא שווה לשים עין עליו.
ואחרון?
עוד שתי שחקנים, זה אחד, זה, הוא יותר מוכר והשני פחות. אחד זה ג'יידן מקדניאל, אח של אגב, של קוראים לה מקדניאל זה הגדול, כבר לא זוכר פתאום. אחי משחק ב-NBA.
קיי-ג'י
מקדניאל.
כן, בדיוק. ואז ג'יידן מקדניאל הוא סוג של מיני קיידי, רק שפשוט הייתה לו עונה איומה בוושינגטון. אבל לא, אותו סגנון, ארוך מאוד, כליה מבחוץ, מכדרר נהדר, חודר, זה מישהו שצריך לפתח אותו, זה שנה, שנתיים, ואולי הוא שנתי, two years away from being two years away, אבל אולי יצא ממנו משהו. כרגע הוא נראה כמו שחקן של סיבוב שני, או סוף, סוף, סוף סיבוב ראשון, אבל אני כן חושב ששווה להמר עליו. ואחרון אחרון חביב, זה השחקן לדעתי השני הכי יצאתי בדראפט הזה, זה קאסיוס סטנלי, שחקן שחקן בדיוק דווקא, אבל בגלל שעונת המכללות קצת הייתה קצרה, קצת נשכח, קלה 16 נקודות במשחק, הוא סלשר, הוא סקנד גארד, זה סלש סמול פורד, קאסיוס סטנלי, ועם ניטור מטורף, וכליה לא רעה בכלל מבחוץ, שחקן שבטח שווה לבחור אותו בסוף הסיבוב הראשון, משהו כזה.
אורייט.
מעולה.
יונתן, תודה רבה.
בבקשה. ביי
ביי. ביי. אז זה היה יונתן, תודה רבה לו, ואנחנו עוברים עכשיו, מיד, אל המבזק. סגב?
סתיו הכין אותי מראש כבר שזה הולך להיות בלתי אפשרי, שהוא קרא את זה לפני, ו...
זה לא כזה, הוא סתם מגזים, אבל סגב?
כן.
יעקב אילון.
אתם לא יכולים להוריד לי את הביטחון בסתירה מצלצלת של אין סיכוי לדביר שמישהו יכול לקרוא את המילה הזאת, ואז להגיד, תהיה יעקב אילון, תהיה בשליטה, תהיה כאילו טוב.
דרישה מינימלית לבקש לך להיות טוב. וכאילו...
המבזק! ווילס זוכה באליפות העולם בדארץ, בפעם הראשונה בתולדותיה. ג'וני קלייטון וגרווין פרייס סיפקו את הסחורה בגמר מול הצמד האנגלי והביסו אותם 3-0. ווילס היא בסך הכל המדינה הרביעית שזוכה בגביע. כוכב ברצלונה, צ'לסי ואינטר לשעבר, סמואל אתו נפגע בתאונת דרכים במולדתו קמרון. החלוץ לשעבר חזר מחתונה משפחתית, כאשר אוטובוס נכנס ברכבו בכביש נקונגסמבה דואלה? נקונגסמבה? איך אמרתי את זה? אתו הוא עבר מיידית לבית החולים, אך דווח כי מצבו יציב ולא נשקפת לו סכנה בריאותית. ולבסוף, העיירה קוויבקית אסבסטוס תשנה את שמה לוולדס סורסז, עמק המעיינות, כדי להתרחק מהמינרל המסרטן שנקרא בעיירה עד שנת 2011.
זה אסבסטוס.
אסבסטוס.
של העיירה.
עמק המעיינות שם זה ליד הפולה. נכון. ליד בית שען.
וזה ולדה סורסה. כאילו...
סורסה.
בגדול בצרפתית, אני לא יודע למה אני אומר לך את זה עכשיו, כי אני תמיד בונה על זה שאתה תטעה בזה, אבל כל הדז פשוט תוריד את האס בסוף.
בסדר גמור.
זה לא ג'ורג'ס משבוע שעבר.
כן. זה ג'ורג'ס. זה סאיל, לא מרסל דס איילי.
דס איילי, דשאמפס. דשאמפס.
דשאמבו. ואנחנו עוברים מכאן, אל. סליף שינה לי את הקונטרול לצד ימין, וזה הופך לי את כל הגיים שלי. מצחיק מהשבוע, סתיו, מה יש לך?
אני אשלח את הקהל שלנו להקשיב, כי זה פשוט... סדרתי, אבל אני הולך לגאוט, סטיבן אי סמית, ויש לו קטע, כל פעם אחרי הפסד של הקאבויז, ויש המון כאלה עונה, הוא מוציא סרטון בטוויטר, סרטון שמחה, וזה פשוט, פשוט, זה למה הוא הגאוט.
ללכת לראות.
פשוט תקראו.
אני קראתי היום סטטיסטיקה שהיא לא מול העיניים שלי, אבל המאזן של הקאבויז ב... על 19 או 20 משחקים האחרונים, הוא זהה לזה של הג'אטס. יש כזה 14, זה 4-15 או משהו כזה.
וואו, לא נייס. צד שני, הם שיחקו במשחק האחרון מול, עם הקיובי הרביעי של המעונה.
כן.
יפה.
אני... יש לך משהו סדר?
לא.
טוב, אז אני הבאתי מצחיק מהשבוע, שבוע שעבר, ולא שמעתי אותו, כי אני לפעמים כזה. וזה הולך ככה, היה קרב באגרוף, בין ג'רוונטה דייביס ולאו סנטה קרוז בקרב על חגורות, שניהם במשקלים שונים, ובעצם קרב היה על שני החגורות, כל אחד של המשקל שלו, ו...
הם נשארו כל אחד במשקל שלו במהלך הקרב? אני... או שהם עלו או ירדו לאיזה משקל?
אני לא יודע.
אורייט.
סליחה. ו...
מה חשבתי לעצמי בשאלה הזאת?
כן. טוב, ככה זה נשמע בשידור. If David starts Santa Cruz is going to fall from his... מה, אני אשמיע את זה שוב, אבל בגדול מה שקורה שם זה שהשדר אומר, דייביס מכניס גרופים אפרקאטים כאלה, והוא בא להגיד, אם דייביס ימשיך עם הגרופים בעניין הזה, אם הוא חושב שהוא יכול להצליח ככה, אז אין, ותוך כדי נוקאוט, זמן שהוא חושב שאין לו סיכוי להצליח ככה. If Davis thought Santa Cruz is going to fall from his...
זה מסוג הרגעים האלה ששדרים כאילו באים כאילו לתת את הטייק שלהם, וזה כאילו התפוצץ להם פרצות מיד, זה פרייסלס.
אבל זה מדהים שהוא התעשת, כאילו מה זה התעשת? הוא היה בתוך כל האטרף שהוא ישר עלה לטירוף של
שידור. כן, אבל הוא יצא כאילו טמבל. נכון. או כאילו חומוס, או דבר.
יש לי דבר נוסף.
וואה.
זה במיוחד לסגיום. ג'וש אלן ודוסון נוקס הם מהבאפלו בילס, והם עשו את הטקס, אחרי טאצ'דאון, אתה ראית את זה?
לא.
אוקיי, אז אתה הנהנת. מהוטרוד. סרט שסגב אוהב, סרט שגם אני אוהב.
איזה טקס הם עשו?
אוקיי, אתה זוכר שאנדי סמברג, לפני שהוא נלחם עם ה...
מעלה חיה.
שלו, לא, יש לו, יש לו את האח החורד שלו, שמשוחק על ידי יורם הטקלון, והם עושים טקס הכנה לקרב, לפני שהוא הולך לריב עם האב החורד שלו, ופעם אחת זה...
Power will be with you, משהו כזה.
דומה, זה כזה, Gods of War, may your hammer be mighty.
כן, בדיוק.
אז, והם לופתים אחד את העורף של השני תוך כדי, אז הם עשו את זה.
אדיר. אדיר.
כן, אני ממש אהבתי את זה.
יפה.
ומכאן נעבור לגל צברי, ונבחרת אנשים.
מעניין.
נבחרת כדורסל לאנשים שלנו כרגע בקריטים לקראת שני המשחקים הבאים במוקדמות אליפות אירופה מול שוודיה ומונטנגרו, איתנו בטלפון גל צברי, מנהלת הנבחרת. מה קורה כרגע גל? אנחנו יודעים שסיימתם נימון וחזרת למלון.
האמת שאווירה מאוד כיפית. בכללי אני חושבת שגם לבנות וגם לצוות כיף לחזור לכדורסל אחרי התקופה המאתגרת הזאת שעברנו בעקבות הקורונה. אז יש כיף גדול. וגם מרגש, יש אנרגיות מאוד 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 טובות, ואנרגיה ממש ממש טובה, כל שזה גם קשור לעובדה שיש הרבה שחקניות צעירות, יש להן את הרב, ואתה רצון להתחיל לשחק.
המשחק הראשון משוחק נגד מונטנגרו ביום חמישי ב-2 בצהריים, וביום שבת, באותה שעה מול שוודיה, שני המשחקים, אני אומר למאזינים שלנו, משודרים בספורט 5, אז אם מישהו רוצה, מישהו או מישהי רוצים לעקוב, אז הם מוזמנים. ספרי לי רגע על הסינריו, על הסיטואציה שאתן נמצאות בה כרגע. אתן בתוך בועה, נכון? זה סוג של בועה?
נכון, אנחנו בתוך בועה, זה לא סוג של, זה ממש בועה. אנחנו כל הזמן במלון, במלון, יציאות הם רק לאימון, למגרש, וחזרה למלון.
ואיך זה משפיע?
גם במלון בעצם, לכל נבחרת, יש חדר משלה, אפילו לא חולקים חדרי וידאו, חדרי ישיבות, אין חדר אוכל גדול.
אתם לא נתקלות בשחקניות האחרות? וזה בעצם לא רק הבית שלכם, נכון? זה גם בית א'.
נכון, יש איתנו פה במלון גם את נבחרת שוודיה, ש... אנחנו מדי פעם רואות אותם במעברים במלון, אבל לא יותר מזה, משתדלים פה בעיקר לא ליצור חפיפה שהיא מיותרת ועלולה לגרום לסיכון. היום ביצענו פה בדיקת קורונה, הראשונה מאז שנכנסנו לבועה, לא האחרונה, והראשונה הייתה בעצם בארץ, כך שזו הבדיקה הרביעית שלנו בתקופה של 3 שבועות, אפילו פחות.
ואיך הסיטואציה, לדעתך, משפיעה על השחקניות?
לדעתי, בדרך כלל סיטואציה לא פשוטה, אבל קודם כל אני חושבת שיש פה איזושהי הערכה דווקא בתקופה הזו. אני חושבת שכולם הבינו כמה הכדורסל חסר להם, ולמדנו להעריך מחדש המון דברים, שאולי קצת שכחנו תוך כדי, בוא נקרא לזה, השגרה. אז דווקא יש פה אווירה ממש טובה, זה מגבש בין הבנות, יש פה אווירה של ביחד, זה עוזר גם לכימיה של הבנות אחת עם השנייה, ובעיקר מגבש, הבנות לא יתראו הרבה זמן, בגלל ענייני הקורונה, גם כאלה שמשחקות באותה קבוצה, לא נפגשו, לא היה אימונים לפני, לא הייתה פעילות, אז סך הכל יש אווירה ממש טובה.
כשדיברנו על זה גם כשהתארחתם באולפן, שהנבחרת בעצם נבנית מחדש, אז בוא נשים רגע את הבאים בשביל לנצח בצד, מה את כאילו, כי ברור שאתם באים לנצח, אבל מה את תראי, מה חשוב כנבחרת לראות כהצלחה, או איזה צ'ק פוינט אם רוצים לסמן לאחר שני המשחקים האלה?
אני חושבת
שקודם
כל אחת המטרות, ומה שהכרחנו לעשות כנבחרת, שהבנות יעזו, שישחקו בלי שום חשש, בלי שום לחץ, שיקחו את המשחק אליהן, שירגישו בנוח, שיהיו מלאות ביטחון, שיפיימו את שני המשחקים בהרגשה וידיעה שהם עשו הכי טוב שהן יכלו, שירגישו שהן ממצות את הפוטנציאל, השחקניות הבוגרות יותר, והשחקניות הצעירות ירגישו ש... הן באמת מתחילות את הדרך בצורה כמה שיותר חיובית.
לאוהדי הכדורסל ששומעים אותנו כרגע, ואולי לא, אולי רוצים עכשיו להתחיל לעקוב יותר אחרי נבחרת אנשים, מה את ממליצה להם להסתכל עליו בשני המשחקים הקרובים? שומעת אותי?
לא שמעתי כל כך את תחילת השאלה.
אני אומר
עכשיו כן, לא שמעתי פשוט את המילים הראשונות.
אז אוהדי הכדורסל שרוצים להתחיל לעקוב אחרי הנבחרת בשני משחקים הקרובים בסוף השבוע הקרוב, על מי, על מה את ממליצה להם להסתכל? על איזה שחקניות אולי שאת צופה שיכול להיות להם, שהן כרגע כוכבות, או שצפויות להיות להם משחקים טובים?
קודם כל, בקטע הזה אולי אני לא הכי אובייקטיבית, כי אני...
אובייקטיביות זה overrated.
מעריכה ומעריצה כל אחת ואחת מהן, ואני חושבת שבכל אחת שאני נמצאת פה כרגע יש הרבה מה לראות.
גל, אמרת את התשובה הפוליטית קורקט, זה בסדר.
יש פה כמה בנות צעירות שאני חושבת שיש להם עוד שנים רבות איתנו בכדורסל, ושבשנים הבאות הולכות באמת להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי בליגה הגבוהה שלנו וגם בנבחרת. לדוגמה, עדן ציפל, גילי אייזנר, דניאל קרש, יש פה הרבה הרבה בנות צעירות, שלראות אותן משחקות זה באמת תענוג, לראות אותן משחקות ולדמיין לאן עוד זה יכול להגיע.
הבנות שאיתך בחדר עכשיו כרגע ושומעות אותך, נכון?
לא, האמת שכרגע אף אחד לא שומעת אותי, אבל...
תגידי, איך זה, אני לא יודע אם עשית את זה לפני הטיסה הזאת, אבל לצאת לטוס לחול, לעשות כאילו דברים שעד לפני חצי שנה נראו טריוויאליים ופתאום כאילו נראים נדירים, איך הרגשה?
האמת שההרגשה קצת ביזרית, דברים שלא היית שם לב אליהם, בדרך כלל היית מזמין טיסה, הייתי מזמינה טיסה, ואוקיי, לוקחים את הדרקון, יוצאים לשדה, עושים צ'קין, הכל מאוד רגיל, אין יותר מדי... דברים לוודא שלא שכחת. ופה אני חושבת שלטיסה הזאת, חתמתי לפחות על איזה 10 תפסים. אישור יציאה מישראל, אישור כניסה ליוון, מאוד מתרחקים מהאנשים, הכל מאוד מאוד בחשש, כולם עם מסכות כל הזמן. זו הרגשה באמת, אתה גם מרגיש מיוחד. זה תעופה ריק, אין כמעט אנשים.
את לא נהנית מהחוויה של קריטים. את לא נהנית מהחוויה של קריטים.
אין היום לא יוצאת בערב לאיזשהו מסעדה עם טברנה כזאת עם מופע.
זאת לא החוויה של קריטים.
לא, האמת שגם יוון עצמה פה בקריטים היא בסגר.
וואו.
שום דבר לא פתוח בחוץ. אין נפש חיה. גם גשום כאן כל יום, כל היום. היציאה, בוא נקרא לזה, היחידה שלי הייתה לסופר פה מתחת למלון, שזה באותו בניין.
יש להם סופר פארם?
וזה היה... מה זה?
יש להם סופר פארם?
יש להם סופר פארם, כן.
יפה. גל, אנחנו נשאיר אותך לסוויטה שלך, ואנחנו צריכים לסיים, אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה, אנחנו נמשיך לעקוב פה מארץ.
ותסכמי שבוע הבא.
תודה רבה.
כן, ושבוע הבא אנחנו רוצים סיכום. בסדר?
יאללה, מעולה, אני אשמח.
יאללה, ביי.
ביי, תודה. תודה רבה לגל. מה זה פרק כיף. תודה רבה לגל, ועכשיו.
עכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
אני אתחיל?
אין לי.
אין לך? רק אני? יש לי משהו בשבילך, והוא מתקשר למה שאמרת ברשמים.
קול.
אירון רוג'רס הוא 12 טאצ'דאונים מלהיות הקיובי השביעי בהיסטוריה, שמגיע ל-400 טאצ'דאונים. אוקיי? הנה כמה אינטרספשנס היו לשישה אחרים, בנקודה שהם הגיעו ל-400, לא כמה שלהם מאז. לפארב יש 258. אינטרספשן, מי שלא יודע, זה זריקה שמוסר שנקטעה על ידי ההגנה.
במקום ראשון אם אני לא טועה פארב באינטרספשנס.
בכל הזמנים? כן. בנקודת ה-400 היו לו 258. לדן מרינו 231. לפיליפ ריברס 202. למנינג 198. לבריז 196. ולבריידי 143. לרוג'ר זה 86.
נייס. רוג'ר זה דווקא בתחילת הקריירה שלו גם היה אחד שלא היה תקוע בפוקט, הוא פשוט כבר זקן.
כן, הוא דיברו על זה במשחק האחרון. יש לי פאטווה קטנה, לא מטורפת, אבל סתם משהו מהפוטבול גם שקפץ לי. טרוויס פולגם, שחקן השנה השנייה של פילדלפיה איגילס. הוא תקן אותי אם אני טועה סתיו, הם הרימו אותו מהווייבר בשבוע 4, כאילו פיקט אפ.
כן, כאלה מכות פציעות מטורפת, וכאילו רק חיפשו מישהו שיתפוס.
בחרו אותו, הביאו אותו מהוויבר בשבוע 4, בין שבוע 4 ל-8, הוא עשה 435 יארד, שזה הכי הרבה לרסיבר ב-NFL בטווח זמן הזה, משבוע 4 עד שבוע 8.
וואו.
להרים מישהו מהוויבר, ושיהיה השחקן הכי טוב בעמדה שלו ב-NFL.
פאקינג פוטבול.
מטורף, כן.
המאזין עידן קריפס העלה סקר השבוע, אולי אפילו בימים האחרונים, אתם ראיתם את זה?
לא.
איזה מהדברים הבאים מפתיע אתכם יותר?
ראיתי את זה, כן.
וזה סוג של פאטווה, לאף קבוצת NBA-NF בשם.
לגמרי.
וזה מטורף.
כן.
כי יש כל כך הרבה מילים ואותיות. זה 30 קבוצות, וכל קבוצה יש את שם העיר והכינוי שלה.
כן, זה מטורף. בחיים לא הייתי מנחש דבר כזה, זה כאילו סתם.
כן.
אפילו X ו-Z יש, כן.
וואי,
יש וואים?
האם יש וואי? זה זמן טוב לבלות את הפרק שלנו. האם יש וואי? האם יש וואי?
אני לא חושב שיש וואי.
אני בטוח שעוד יש עוד...
לא, אבל אם יש עוד שלוש אותיות כאלה ליד האף, זה כבר לא כזה מגניב.
אני אחפש את הוואי. לדעתי יש וואי, חייבת להיות וואי. סתיו, תסביר על משחק החלומות. זה הסגמנט הבא.
זה לא שלי, זה גם כן, אנחנו גונבים תוכן מאנשים אחרים. דניאל כהן...
תן קרדיט.
דניאל כהן ב-NBA לורן פרסם פוסט, והוא תיאר כל מיני סנריוס ממש...
ניו יורק. וואי.
צודק.
ברוקלין נץ. וואי.
אוקיי, זה מחשבה, חשבתי, בסדר. קפוץ לי. אני אתחקר את זה, אולי נתפוס אותו בעוד מקום. אולי כל מיני סצנריו לכל מיני משחקים כאילו שלא באמת יכולים לקרות או חלקם יכולים לקרות, ושאל מה אתה הכי רוצה לראות לייב במקום, שנגיד את כל הסצנריו, שתגידו מה אתם הייתם הכי רוצים לראות, או תגידו זה משהו שהוא לא שם שאתם רוצים, הכי רוצים לעשות את זה.
אני סידרתי לפי הדברים שאתה אמר.
כן, אני סידרתי. בדיוק. ביקשת טופ 3 לרשימה, עשיתי טופ 3.
לא, אני גם אמרתי אפשר, כן,
אז דברים אחרים. אני אגיד את זה. אני אגיד את השלוש שלי. במקום השלישי, זה גמר מונדיאל, הסינריו במורחב, זה גמר מונדיאל שמפגיש את שתי הנבחרות הטובות ביותר, או אלו שמעניינות אתכם הכי הרבה. במקום השני, זה גמר ליגת האלופות של קבוצתכם האהודה, שזה ארסנל במקרה שלי. אלה נמקים, הפועל חיפה תגיע לשם, זה אפילו במקום ראשון, אני חושב.
ברור.
וגמר NBA לברון ג'ורדן, משחק 7. עכשיו, אני אגיד שאתה... את הקונספט בגדול שעליתי עליו, בכל הדברים, בכל הסינריוס שקיבלנו פה, יש בחירה בין משהו שהוא מאוד חשוב לכם רגשית, או משהו שהוא פשוט, חוויה היא גדולה, או בחלק מהמקרים יש איזה ערך היסטורי מסוים, אבל זה בגדול חוויה של פסטיבל.
פשוט גודל האירוע.
מול גודל האירוע.
לגמרי.
ו... מה שבחרתי פה היה או גבוה מאוד בזה, או גבוה מאוד בזה, אבל בגדול אפשר לראות באופן בולט שגודל האירוע זה משהו שלי באופן שחשוב, כי גמר משחק 7 של ג'ורדן מול לברון זה מדהים, אבל אין לי שום מעורבות רגשית בזה. עם ארסנל כן, זה משלב בתוכו גם גמר ליגת האלופות שהוא אירוע מיוחד ומכונן, וגמר מונדיאל זה גמר מונדיאל. חלק מהדברים שהיו שם זה נגיד משחק הפתיחה של נבחרת ישראל במונדיאל, מאוד מאוד חשבתי עליו וזה מאוד חשוב, אבל נראה לי שבסופו של דבר זה כאילו הערת שוליים בחיים שלי, וזה, אלא אם כן היא ניצחה, ומה הסיכוי?
לא יודע, אז אני הלכתי לגמרי עם הרגש, כי מקום ראשון אצלי זה משחק אליפות של הקבוצה האהובה שלך, מנצחים אלופים, לא מנצחים לא אלופים, זה כאילו נאמבר וואן, פועל חיפה, אני לגמרי, זה לא היה אותה סיטואציה בדיוק, אבל אחד המשחקים שראיתי ואני לא אשכח בחיים שלי, זה המשחק שבו הפועל חיפה הוכתרה לאלופה, 3-2 על מכבי תל אביב.
אורן זיתוני.
אורן זיתוני ועם צמד ואורי ניסים. לא אשכח למשחק הזה בחיים שלי, ואז, וזה עוד, כאילו, אתה מוסיף על זה את הניצחון נפסד, כאילו, לוקח בענק, ופה זה כבר נהיה בלתי אפשרי, אבל משחק שבע, כאילו הרצון שלי לקחת משחק שבע ג'ורדן לברון, בסופו של דבר, כאילו, זה כמו כל משחק שבע אחר, כאילו, אתה יודע.
לא, אבל זה לא בדיוק כמו כל משחק שבע אחר.
לא, אני לא מחובר רגשית לא לג'ורדן ולא לברון, ובעיניי לא המשחק הזה יכריע מי ביניהם יותר גדול, לכן הוא בכלל לא נכנסתי לרשימה. מקום שתיים זה פדרר נדל, משחק אחרון בקריירה, בעיניי זה כאילו זה, וגמר מונדיאל. כי פשוט לראות בגמר מונדיאל.
אז אני פספסתי את המילה פיזי, לראות פיזית את המשחקים, כאילו בלהיות במקום, כי אז התשובות שלי היו אחרות, אבל אם אני מסתכל מהבית, בסלון, אז אני...
אני חושב שזה לי מתגעה מזה שעשינו בדיוק כמו שביקשת, אבל אתה לא יכול לקרוא סתנו שאנחנו הולכים לפי מה שכתבת במסמך.
פספסתי מילה, ואז באמת מונדיאל אצלי היה נכנס, אבל בהינתן שזה לא פיזי, אז הגמר של פדרר נדל, שקובע מי הכי טוב, ובסופו שניהם פורשים, זה כאילו מטורף. משחק אליפות של הקבוצה האהודה בישראל, זה הכי גבוה, מכבי חיפה, וזה לא משנה מה הסנריו. זה באמת משהו כמו שסתיו אמר, כאילו גדלתי את זה מגיל איזה 14, הייתי הולך למגרשים, וזה תחושות מטורפות. וגמר NBA משחק שבע, פריים לברון נגד, כאילו זה כזה שיחה, כאילו כל עולם הכדורסל מדבר רק על זה כבר איזה יותר מעשור.
פה אני נחנופה למקום הזה, שזה לא מעורר לי אותו רגע.
עזוב פיזית, אם אתה עכשיו יושב בבית, זה לא מסקרן אותך, כאילו אתה לא צמוד למסך, מארגן את הערב הכי מטורף בעולם ו...
אם היית, איזה ערב יותר גדול אני ארגן?
זהו, משחק מונדיאל, גמר מונדיאל.
קובי לברון ארגן ערב יותר גדול.
בסדר, אז תשנה את...
אם זה לא פיזית, אז כן, אני לוקח את הפניגה. נכון? חד משמעי.
כאילו, אתה לא תראה עכשיו מונדיאל על פני זה.
חד משמעי.
ופיזי מונדיאל ייקח את הכל כמעט, נראה לי, בתחושות ובשחקנים גדולים.
אם זה לא פיזי וזה טלוויזיה, אז כן, ג'ורדן לברון נכנס שם בגדול.
יפה. זה הכל. זה שלי.
מה שמעניין זה שבסופו של דבר הגענו בין שלושתנו אמרנו את כל האופציות. אז לא יודע, חשבתי שזה מעניין. לא מעניין כמו זה שאין וואי באף קבוצה. טוב, עכשיו הגיע הזמן לדבר על העתיד של...
של מי? העתיד של מי?
של פיניקס סאנס.
אוו מיי גאד, יש כזה עתיד?
תקשיב,
תשמע, מסתבר שיש.
כי בדרך כלל הייתי אומר את זה, והייתם מעניינים וצוחקים, ומרסל היה נותן איזה פאנץ'.
אנחנו עכשיו, אנחנו נעשה את זה, טוב, נו. יש סגמנט על שמועות, ואף אחד מה... כאילו, אפשר לחבר אחד מהשמועות לפיניקס, אבל... אני חושב שפיניקס הולכים להיות פליירס, כאילו אני לא באמת קונה את פיניקס, אולי מקום שמונה במערב, אולי, אבל אני קונה את פיניקס לגמרי כפליירים שינסו לעשות מובים של ווי נאו וכל מיני דברים, לנסות להידבק לכל מי שיהיה פנוי ולהציע לו איזושהי חבילה אחרת לגמרי, אבל בוא נתחיל.
אני חושב שכבר התחלת. מקום שהתחלת ממנו ואני רוצה להתחיל ממנו גם, או להמשיך את מה שאתה אומר, זה באמת המקום שבו הם נמצאים. אז בעיניי, אמרת מקום שמונה זה אחלה, אבל נמצאים איפשהו בלימבו הזה שבין... הם קבוצה טובה, אבל מה הלימי שלנו כי אנחנו נמצאים במערב שבו הרבה מהקבוצות נמצאות מאוד טובות, ויש לי גג שהוא נמצא איפשהו במקום הליד 6, ובוטום שנמצא איפשהו במקום 10, לפחות לך אני אומר לשנה הבאה, ואלא אם כן... אייטון פתאום ייעלם לחצי עונה בגלל השייל סמים
או משהו כזה. בעשר.
כן. ואז אנחנו קבוצה צעירה, ומתי אנחנו עושים באמת את המהלך קדימה? כדי לנסות להשתוות, וזה תמיד מושפע גם מאיפה אנחנו נמצאים כקבוצה, ומה אנחנו צריכים לעשות מבחינת היכולות שלנו, אבל לפעמים גם מבחינת איפה אנחנו נמצאים עם הכוכבים שלנו, וכמה אנחנו רוצים לרצות כבר את הכוכב שמתחיל לא להיות כבר בשנה השנייה של החוזה, אלא הוא מתחיל בשנה חמישית ושישית של, של הקריירה שלו, ו, ו, ואיפה אנחנו נמצאים מול שאר הקבוצות בליגה.
אז אני רואה...
או מול המערב, יותר, יותר נכון.
יש שם, נגיד, בוא ניקח את בוסטון, יש לה המון, יש לה שחקנים, יש להם את ג'לן בראון ואת ג'ייסון טייטום, ואתה אומר, כאילו, בסדר, הם לא הגיעו לגמר השנה, אבל הם נמשיך לעקוב אחרי השתפרות של ג'ייסון טייטום וג'לן בראון, אז הם, רק ההשתפרות הזאת, חיזוקים מינורים, יביאו אותה למצב שהם קונטנדרים בגמר, מגמר NBA, ויכולים לקחת אליפות. ואז אתה יכול להגיד אותו משפט בדיוק על פיניקס עם דווין בוקר ודיאנדרו אייטון ומיקל וכל מיני חבר'ה כאלה, כאילו ההשתפרות לבד, אני לא מאמין ששם זה ככה, שאתה תוכל להשאיר את הסגל הזה אורגנית בלי לצרף אליו עוד שחקן ממש ממש טוב ולראות פרוגרשן בזה שיוביל אותם למצב של גמר מערב, אני לא מדבר כאילו אם יכולים לקפוץ מקום 8 למקום 6, זה פחות מעניין. ולכן אני חושב שגם הם אולי מרגישים, ולכן אני מאוד מאמין שהם יהיו הראשונים לארוז מיקלים וקם ג'ונסון ובחירות דראפט עתידיות תמורת איזשהו מישהו הרבה יותר מוכח שמשתלב להם בחמישייה ונותן להם וטרן לידרשיפ שהם הוציאו מהקבוצה שלהם במאמצי הטנקינג המתכוונים או לא מתכוונים שלנו לאורך שנים ונשארו עכשיו מישהו שכאילו עם ריקי רוביו זה הווטרן שלך ודווין בוקר זה הווטרן השני שלך, זה לא... קבוצה שמלאה בכישרון מוכח. מה?
פרנד דה טנק.
אחלה, כן. אם הוא יישאר.
כן, פרנד דה טנק הוא אינספיירינג, שאתה יכול ללכת בעסקה כדי להביא מישהו מחוזר קצת יותר
גבוה. אז אני חושב שהם יהיו קבוצה מאוד מעניינת בדבר הזה, כי אני מאמין שמאוד לא רוצים לרוץ ככה עוד עונה עם אותו דבר בדיוק, ולהילחם בשיניים על המקום השמיני. גם אם אתה מאוד מאוד אוהב את מה שקורה שם, אני חושב שאתה... ואוהדי פיניקס ותיקים כאילו יגידו וואי יקרה להגיע לפלי אוף, אבל לא יעזור כלום, כאילו מתישהו דווין בוקר יהיה ימאס לו, ולהיאבק על מקום 8 זה לא פסגת שאיפות של אף אחד, ולכן אני חושב שהם יעשו המון דברים להאיץ את התהליך, ואני חושב שלהם המון דברים כדי להאיץ את התהליך, אז זה כולל עכשיו ממש עם הבחירת לוטריה לא גבוהה שלהם, שורה של שחקנים משלימים מאוד נחמדים, במיוחד אם אתה מסתכל על דראפט שהמון לא ברור בו, ויש המון קבוצות שרוצות לרדת למטה או לעלות למעלה, אני חושב שפיניקס תוכל להיות שחקנית לג'רו הולידיי או ויקטור אולדיפו, או דברים אחרים כאלה שיקפצו ויצוצו. מאוד מעניין מה יקרה איתם, אבל על כמו שזה עכשיו...
רגע, וזה מה שחסר להם באמת כדי לעשות את ה-leveled up?
תראה, הם במזרח ויש לברון...
כי level up זה דנבר...
אני חושב שבמרחק שחקן טוב, כאילו, מרחק שחקן טוב, אבל לא עוד שחקן צעיר שכאילו צריך להשתפשף ביחד עם כולם, אלא מישהו שיכול לבוא עם ניסיון לשחק, מלהיות קבוצה שמטפסת מהמקומות הנמוכים למקומות היותר גבוהים, כאילו אולי יכולים להגיע ל-5-4, ואז אם עוד טיפה למבוקר ועוד טיפה למאיתון, השחקן הזה יישאר לאורך זמן, ואתה גם מקבל כימיה, ואולי המאמן יותר טוב, ואולי הקבוצה קצת יותר מתפקדת את זה, אז כבר תוכל עם ההזדקות.
זה המקום שבשנים האחרונות היו בו פורטלנד ודנבר ו... אולי דלס השנה, כלומר, המקומות האלה שבהם אתה יודע שזו קבוצה שיכולה בשנה נתונה לצאת בסיבוב הראשון, קבוצה שבשנה נתונה יכולה להגיע לגמר המערב. זה בדיוק מה שקרה לפורטלנד, וזה בדיוק, אתה יודע, זה... אתה רוצה להגיע למשחק הזה שבו אתה תוכל להעמיד את הקבוצה שלך שתהיה מולה, לתת להם את ההזדמנות לעשות את ה-later ולא את ה-sooner.
אתם בתחושות שלכם מרגישים שזה משהו שפיניקס והנהלה של פיניקס תעשה כבר השנה? כבר ב...
סתיו תיאר את זה בצורה טובה.
בממש מיני אוף סיזן הזה?
כן, כי תראה, קודם כל הרבה קבוצות, כמו שאני מבין, מנסות לעשות דברים. זאת אומרת, זה שעוד מעט יפתחו את המורטריום, וסביב הדראפט יתחילו, באמת נתחיל לראות תנועה. אני חושב שהרבה קבוצות כבר לחוצות על מה הן עושות הלאה. ואני לא רואה סיבה, סתיו תיאר את זה בצורה ממש טובה, למה פיניקס לא תהיה אחת מהקבוצות הללו. הוא אמר את זה, לדעתי הדבר פה הכי מדויק הוא כל הנושא שסביב דוויד בוקר. אתה מאוד מבין לאן הרוח נושבת, שזה קשור לפלייר אימפאורמנט, והיכולת של שחקן שנמצא לא מרוצה בתנאים מסוימים לאורך הרבה שנים, לדחוף את עצמו החוצה מתוך מועדון. ראינו את זה עם דייביס, ראינו את זה עם קוואי, ואנחנו רואים את זה קורה הלוך ושוב בליגה. ודוויד בוקר, בין אם אתה מתייחס לשמועות שהוא לא מרוצה שם, ובין אם אתה חושב שזה סתם שטויות והוא באמת מרוצה שם, אף שחקן לא יכול לשרוד כל כך הרבה שנים של הפסדים, במיוחד שאתה יודע איזה טלנט הוא ואיזה קפיצת מדרגה הוא עושה גם בשנה האחרונה, אבל לדעתי כבר בצורה עקבית כמה שנים, וכמה ביקוש יהיה לו, ואין שום ספק שהאינטרס הכי גדול של פיניקס בזמן הקרוב הוא make Devin happy. ו-make Devin happy זה make Devin win. ו-make Devin win זה bring more player. זה פשוט...
אז אנחנו מסכימים על מה צריך לקרות אתם. אני שואל, התחושות שלכם זה משהו שיקרה בחודש וחצי האלה שכאילו לפני פתיחת העונה? אל תשכחו שמעבר לכל הזה וזה פיניקס וזה זה,
שנייה,
ובסדר גמור, אפשר לעשות טריידים והכל בסדר, אבל יש, אבל כאילו בחלון הזדמנויות הקטן הזה, כי בהרבה עונות, בעיקר בעונות האחרונות, ראינו באוף סיזן מעברים של שחקנים בטופ ליסט, כאילו לקבוצות, מקבוצות לקבוצות, ועכשיו אין לך את זה באופן יחסי, כי יש לך באמת מעט מאוד זמן להתכונן, אין לך דראפט כאילו.
לא, יש לך פשוט יש לך פרי אג'נסי שהוא פחות מלהיב מהפרי אג'נסי של שנה שעברה, שהייתה לך שהרבה שחקנים הפכו להיות חופשיים. במקרה ובו יש לך פחות אפשרויות לעשות תנועות דרך הפרי אג'נסי, טריידים הופכים להיות הכלי המרכזי להתחזק. אז אני חושב שזה דווקא מחזק, עזוב את הזמן הקצר.
אוקיי, מה פיניקס יכולה לתת, אתה יודע, אחרי שהעונה התחילה?
יש להם בחירות דראפט, ויש להם קלי אוברה, ויש להם...
ואם הם צריכים חוזה, אז יש להם גם את ריצ'י רוביו.
אני חושב שהם כאלה אוברים צריכים לשמור.
לא.
אוקיי.
כאילו כן ולא. עוד פעם, תתן כמה שפחות, תקבל כמה שיותר, אבל אם אתה רוצה לבנות ה-untouchables שלך, זה בוקר ואייטון, כל השאר מזה תעיף לקיבינימט כדי לקבל יותר טוב ויותר מוכח, גם אם יכול להיות שכאילו אחד מהם יתפתח למשהו ש... כאילו אמרת, אולי הוא לא יתפתח ככה אצלי, כי אתה צריך את זה היום ולא בעוד 3 שנים.
ראינו את פיניקס בבועה, נותנים באמת משחקים מאוד יפים, ותצוגות כדורסל טובות. אתם חושבים שזה משהו ששמור לבועה, זה משהו שנראה לו המשכיות לתחילת העונה הקרובה?
אני מאוד, אני אגיד דבר והיסטורית, אני מאוד מאמין בסגל הזה של פיניקס, אני פשוט מאמין שהמערב כל כך עמוס, שזה לא מספיק.
שזה כאילו... הם עדיין לא יהיו, אתה לא תראה את
הצוגה הזו. הם לא יהיו אאוט קל, אבל אם אתה תגיד לי שפיניקס מסיימים במקום הרביעי, אני אהיה בהלם טוטלי. אז אם תגיד לי שמסיימו במקום העשירי, אני לא אופתע.
אוקיי. עוד משהו על פיניקס?
8 יבוא בטוב. יבוא בדיוק מה שחשבתי.
זהו, זה השאלה של הסיכום של פיניקס. מה ההצלחה?
תראה, שמונה זה יהיה
הצלחה. אם הם נשארים בסטנדל הקיים...
כרגע אתה יודע שזה מה שיש. מה ההצלחה פה?
אם הם נשארים בסטנדל הקיים, אז טוב לראות אותם נכנסים לפלי אוף, ואני חושב שמבחינתם זה לא הגג של ההישגים של מה שהם יכולים לעשות, אבל זה המינימום דרישה בשביל להגיד העונה היא לא כישלון. ואם אני... והיה אף בסיבוב הראשון, אז אני אף בסיבוב הראשון.
יש הבדל בין לא כישלון להצלחה.
כן, זה...
עזוב, הם לא יכולים להרשות את עצמם לא להיות בפלי אוף העונה. בוא, זה נגמר. כאילו,
שוב, אתם מדברים איתי על כישלון, אני שואל אתכם על הצלחה.
לא, אבל אני
כל האם המועדון נפגש בסוף העונה ואומרים, חבר'ה, עפנו בסיבוב הראשון, הייתה עונה מצוינת, תודה רבה, בוא נמשיך.
בתור פרשן ובתור מישהו שיודע מה פיניקס יצרה לו בשנים האחרונות, נגיד, כן, 8, כניסה לפלי אוף זה הצלחה. אם הם יראו את זה ככה ואם השחקנים יחשבו אותו דבר בעצמם, זה השאלה שצריך לשאול, מה מוכרים להם? אם בוקר קונה, אם נתעלם נגיד מהחדש ידיעות שליליות עליו, אז אם הוא אומר, אני מאמין בפרנצ'ייז הזה, אז כן, גם הוא יגיד, השנה אני בפלי אוף, שנה הבאה אני אהיה מקום שישי ואולי נצח 3 משחקים, ואחרי זה אני כבר זה. אז...
אני חושב שבוקר, עם כל מה שהוא חווה, הוא אף על פלי אוף, אף על לעוף בסיבוב
אני
הראשון.
אני לא יודע, כאילו, זה אין... בס על ספורטאי לשים את עצמו, כל כך נמוך, כאילו, בסולם ההצלחות.
אבל תשמע, אתה מכיר באיפה שאתה נמצא, ומה אתה...
אתה בדרך כלל לא מכיר באיפה שאתה נמצא, לא? כוכבים גדולים הם ידועים כאלה שתמיד overestimate מה הם שווים ומה הקבוצה שלהם שווה, ומצד אחד כן, אתה אומר, הוא לא היה בפלי אוף בחיים שלו ולכן זה שדרוג, מצד שני, אין יותר מבאס מלטעום את הפלי אוף לכמה משחקים ולצאת ישר, אתה גם, אנחנו שוכחים שני דברים שאנחנו צריכים לשים פה כסייגים אחד, אתה מדבר על פלי אוף בתור הצלחה, איך יצאת מהפלי אוף? יש הבדל בין גיים 7 ובין סוויפ, והדבר השני זה, אנחנו נוצאים מנקודת הנחה שפיניקס לא עושים כלום, אבל ברגע שמתחילים לשים את הצ'יפים שלהם על השולחן ולהגיד אנחנו מאמינים בסגל הזה ואנחנו רוצים לקחת אותו קדימה, הציפיות משתנות בהתאם.
מסכים.
לגיטימי.
נסיים בסגמנט שסתיו העלה, ואני אומר לכם בכנות, אני לא יודע מה אנחנו הולכים לראות לפנינו.
לראות בטוח, אני לא יודע, אבל לשמוע מה.
אז התרכזתי בה בכנות.
בכנות, כן.
השתתי את כל היכולות שלי בזה. סתיו, אתה הולך לקריא לנו שמועות, ואנחנו נגיד מה, אם זה אמין, לא אמין, נראה לנו, לא נראה לנו.
דעתכם, הפקטלית, כן. אם אתם אוהבים את זה, כאילו אין לי...
בוא נתחיל ובוא נראה איך אנחנו... תגיד,
באופן יחסי אין הרבה שמועות שכאילו רציתי לעשות ומצאתי לי המון ביסוס, אז נלך עם... נתחיל עם השחקן אולי הכי גדול שנהיה פנוי, אני שם את ברדלי ביל בצד, כי הוא לא נהיה פנוי, יש מעוניינות בו, אבל השמועות יצאו שג'רו הולידיי, הפליקנס מחפשים אליו...
קונים.
ו... שני הקבוצות שדובר עליהם הכי חזק זה ברוקלין ודנבר.
אוקיי.
כשברוקלין זה ידוע שג'רט אלן,
דין וידי,
וברמה אחת למטה קריס לברט הם הנכסים שברוקלין שם על השולחן. אז אם אנחנו מדברים על ברוקלין, קודם כל, הולידי, אתם אוהבים אותו ליד קיירי, לא אוהבים ליד קיירי?
זה באמת, קודם כל זו שאלה טובה, אני לא יודע... איך ג'רו מתחבר בברוקלין?
ג'רו הוא אחד השחקנים שמתחברים הכי טוב בכל קבוצה, לדעתי שתיקח אותם. הוא לא קופץ עצמו על ההתקפה, אבל הוא יודע לתת נקודות שצריך. הוא ספוט הפשוטר טוב. יש לו הגנה, תמיד חשוב, וטרן לידרשיפ, הוא היה במקומות האלה. בעיניי הוא שחקן שמאוד קל לשים אותו פלאג אנד פליי. אני חושב שהשנה הייתה שנה, השנה האחרונה הייתה אולי פחות טובה מבחינתו, ו... נראה לי שזה באמת מהמקום שבו הוא הפך להיות האבא של השחקנים, ולא חבר של השחקנים. פשוט הקבוצה התהפכה עליו ונהייתה משהו מאוד שונה סביב סגל שהוא מאוד שונה, ולכן הייתי שמח לראות אותו בכל סיטואציה שהוא משחק עם שחקנים בוגרים, אבל אם אתה מדבר איתי עכשיו על דנבר או ברוקלין, אז ברוקלין היא אפילו פיט הרבה יותר טוב, כי זה לא סתם ניקולה יוקיץ' ועדיין איזשהו סגל שהוא מאוד צעיר ומגוון, אלא באמת קיירי, שאתה יודע בדיוק מה הוא יכול לתת מבחינת ניהול כדור ומה הוא צריך משלים לדעות, זה את השחקן שיחפה עליו בהגנת הזאת שצריך, ייקח את המשימות ההגנתיות היותר מסובכות בבקורט, יש שם בשביל הדברים הקטנים שג'רו הולידי יודע לעשות ממש טוב, וזהו.
אני אהיה מאושר אם ג'רו הולידי יגיע לדנבר. אני פשוט לא רואה את הטרייד הזה קורה, אלא אם כן...
מפטרים על פורטו
ג'וניור, ואני לא עושה את זה. ברוקלין, הוא יהיה מדהים שם. כמו שאמרת, אני לא רואה קבוצה שהוא לא יהיה מדהים בה. אני גם לא רואה קבוצה שהוא לא יוכל לקבל תפקיד יותר גדול או פחות גדול, והוא יתבאס בזה. הוא תמיד יהיה שחקן הגנה טוב. ומבחינתי, אני לא חושב שלברט... זה יותר מדי בשביל להביא ג'רו הולידי, אז בהחלט רואה את המסלול שלו מגיע לשם. אני חושב שהשאלה הכי גדולה מעניינת אותי בהולידי זה מה הנקודה שבה פליקנס אומרים, זה הצעה טובה, אבל אני כבר מעדיף לשמור. כי אף אחד לא ייתן גאדפאדר אופר על ג'רו הולידי, גם בגלל הגיל, גם בגלל שאתה צריך לשלם לו המון עוד מעט להרבה שנים, והוא לא שחקן שגם אם אתה עדיין יורלינס, במיוחד שאתה לא בהכרח הולך לטנק, למה לך לוותר עליו תמורת גרי הריס ושתי בחירות גרועות של דנבר?
עוד כמה זמן החוזה של ג'רו?
ג'רו, אני חושב שהוא אקספיירינג.
אקספיירינג?
כן.
כן, זה כבר עבור כל כך הרבה זמן.
אז שווה לך לקבל עליו משהו.
לא, אבל אתה גם יכול להחתים אותו, אף אחד לא אומר שלא תוכל להשאיר אותו.
כן, אבל סביר להניח, כמו שדביר אמר, גם זה נראה שהוא פחות, שהייתה ירידה מאז
השני. אני לא חושב שהייתה ירידה אצלו, אני חושב שהיא הייתה ירידה סטטיסטית, הקבוצה, כמו שדביר אמר, התהפכה עליו. אבל אני, בגישתי, אם אני ניו אורלינס, אני לא מוותר עליו תמורת סתם. כאילו, אני לא יודע אפילו אם לברט מלהיב אותי.
יש לו פלייר אופשן ל-21-2. של 27 מיליון.
זה לא רע.
זה לא רע, אבל אני מאמין
ש... אבל תמורת הביטחון אולי אתה תעדיף...
בין כמה הוא כבר? 30 ו...
נקבל את זה עכשיו.
משהו באזור 30.
אוקיי.
אוקיי, שמוע הבא.
תקדם. ויקטור אולדיפו. אז יש לו... שתי קבוצות, מילווקי זה הקבוצה שמדברים עליה הכי חזק.
אשכרה.
ו...
נראה לי שהוא יהיה קטסטרופה שם.
והדבר השני שמדברים זה שקבוצות רוצות לראות אותו משחק עוד לפני שהם pull the trigger עליו. יש חוסר אמון כרגע בויקטור לדיפו.
הוא חזרה.
אז תמיד משחק both ways, כי אתה תראה אותו עוד, אתה, הקבוצה שתמכור אותו תרצה עליו יותר.
נכון, המחיר יעלה.
בגלל זה הקבוצה המרכזית זה מילווקי, יש גם מיאמי, אבל הם לא מוכנים לוותר על אס עם תמורתו. ואז זה כבר נהיה, כאילו, איך אתה מביא לי את תמורת אסופה של כאילו... רול פליירס וסלריז, כאילו לא...
זה לא ברמת הנן, זה ברמת ההירו ומעלה.
כן, אני חייב להגיד...
זה מה שאתה אומר לי.
אני חייב להגיד שאני לא... כאילו, אני חושב שהוא זהו, שהוא עשה את שלו באיזה עונה וחצי, ומאז הפציעה ופציעות היו לו, ועכשיו הפציעה הקשה, הוא לא חזר עם ביטחון, למרות שאני טיפה אסייג את עצמי כמו שסתיו אוהב לעשות, שראיתי את גורדון אייוורד בבוסטון שחזר קטסטרופה, ואני רואה שכל הביטחון העצמי שלו פשוט הלך, כאילו שאין, לא נראה יותר שחקן טוב באמת, והוא התאושש חצי שנה האחרונה, אני חושב שהוא היה בסדר גמור. אז אתם מסכימים, לא? על גורדון
אייוורד. אני חושב שאני יותר, יש לי פחות אמון בויקטור אולדיפו, ואני לא יודע, אולי זה משהו סובייקטיבי לחלוטין ואישי, אבל משהו במשחק שלו שהפך אותו לתקופה, מאוד קצרה, לשחקן מאוד מאוד טוב, היה אקספלוסיביות,
כן.
וצד ראשון מהיר, ושינויי מהירות, שהם באמת קשים לאנשים שעוברים את הפציעות האלה פעם אחר פעם, וזה מה שמפחיד אותי. זה לא איזה ניהול משחק, או, נכון. אתה יודע, או קלייה, גורדון אייוורד היה את הדברים האלה מעבר ל...
אם אני צריך לשלם לו עכשיו הרבה כסף להרבה זמן או לוותר על איזשהו נכס דראפט סקסי, אז ממש לא. אבל אם אני מילווקי והמחיר זה אריק בלדסו ואוסף בחירות דראפט עתידיות, גם עם הסיכון שאולי אני אהיה גרוע כי יאניס לא יישאר, שווה את האימור הזה בשביל להשאיר את יאניס בקבוצה.
אם אתה דרו אולידי עושים עליך כזה טרייד, אתה מגיע ויאניס עוזב. זה כאילו...
דרו אולידי?
תיקאון, אם תרו...
לא, לא, לא דיפו, אבל בסדר, זה גם זה. טוב, אז דטרויט, שיקגו והקבוצה השלישית, OKC, רוצים לעשות טרייד אפ בשביל לבחור את למלו בול.
זה מעניין, כי אני שמעתי היום את הסיפור הזה של דטרויט, קבוצה שאני אוהד, ולמלו בול, ואני... אוקיי. בעד, בתור דטרויט.
באמת? על סמך מה?
עכשיו אני אסביר לך על סמך מה. קודם כל, אין לי, לא מבין גדול בטראף, דיברנו עכשיו עם יונתן, והוא אמר את זה, זה, אני, מאנשים אחרים ששאלתי ושמעתי וקראתי טיפה, קשה מאוד בדראפט הזה ובדראפטים אחרים, ובמיוחד לזה, למצוא איזשהו שור תינג מחוץ לטופ שלוש. זה לא שהטופ שלוש פה הם טופ שלוש מאוד ברורים ביחס לדראפטים אחרים, אבל יש פה שלוש שמות שאתה בגדול אומר, יש פה שחקני NBA שאני ברמה יחסית גבוהה בטוח שהם שחקנים. דטרויט לא נמצאים בטופ שלוש בבחירות שלהם, והם נמצאים במקום שבהם אני מנסה לחשוב, מלבד הבחירה הקרובה, על מה עוד הם צריכים לוותר. אם זה ברמת השחקן תעיף את כל הסגל, מבחינתי לא אכפת לי מאף שחקן בסגל, בשביל לקבל מישהו שהוא פוטנציאל להיות סטאר, ובעיניי למלו הוא כזה, אם זה ברמת עוד בחירות קדימה, אז אני קצת יותר סקפטי, אבל...
זה חייב להיות בחירות עתידיות, כי מי סקסי למינסוטה שרוצה לנצח את בלי גריפין, אני לא יודע אם אתה יכול למצוא את החוזים. לוקנארד. אז אתה אוסף פה המון, המון לוקנארד. אולי סיילים טרייד על קריסטיאן ווד?
לא, אולי דרק רוז או משהו.
דרק רוז זה לקונטנדר.
בסדר, אין בעיה, אז אתה מוצא אוסף של שחקנים, אבל בשביל לקבל את הנאמבר וואן פיק, אתה חייב כאילו לשחרר בחירות עתידיות. אז
יש לי בעיה, כי אני מאוד בונה על 2021 כמחזור דראפט. אני לא רוצה לוותר על בחירה של 2021, סיבוב ראשון.
אתה צריך לוותר...
אם השאלה היא על זה, אז אני לא עושה את זה.
ו-OKC, שזה דווקא יותר מעיין, כי להם אין בחירה טובה, כאילו יש להם המון בחירות, אבל אף אחד מהם לא טובה, אם אני לא טועה.
ומה הם עושים עם קריס פול?
אחד, ועוד פעם, כאילו, אם אתה רוצה, אם זה קריס פול למינסוטה, תמורת למלו, ואוסף בחירות זה טרייד שיכול לקרות, אני לא יודע איך אתה מתאים חוזים פה, כאילו, מי השחקנים שמינסוטה
יכולה לזרוק. שמינסוטה יכולה לזרוק בתור, סלרי
דם. ג'יימס ג'ונסון, זה אפילו לא חצי מהחוזה של, של זה, אני לא יודע אם קיימים יותר החוזים, אבל נגיד שזה מסתדר חוזים, אתה לוקח למלו בול, תמורת קריס פול ואוסף של ארבע מהבחירות העתידיות שיש להם מהקליפר וזה, האם זה מספיק סקסי עבור מינסוטה?
לא. כי מינסוטה נמצאים במקום שמצד אחד, אותם דברים שאמרתי על בוקר בסגמנט הקודם שדיברנו על, על... בסוף אתה צריך להתחיל להרגיל את השחקן לנצח ואתה רוצה לגרום לו להישאר. מצד שני, מינסוטה לא רעה. היא הייתה רעה הרבה
מאוד... לא ראינו אותם.
נכון. היא הייתה רעה הרבה מאוד שנים, והיא קיבלה איזושהי מתיחת פנים במהלך העונה, וקיבלה את דיאנג'לו ראסל, שהוא גם חבר טוב של, של טאונס, וגם את ביזלי, שהוא שחקן טוב. אם אתה מצמיד לו עכשיו עוד שחקן עולה, כוכב עולה ברמת, בעמדת הגארד, אתה מקבל פה קבוצה שאתה יכול למכור לטאונס ולהגיד לו, תשיב, יש פה עכשיו קבוצה שהיא מורכבת מהרבה שחקנים מוכשרים, ויש לך עכשיו פה את הכלים להמשיך איתם קדימה לעוד הרבה שנים. אני חושב שזה משהו שאפשר למכור באופן יחסי, ואז אני לא עושה את זה. והסיכון שקריס פול, טפו טפו טפו, פתאום יפצע, או פתאום יפוך, תהיה איזושהי ירידה דרסטית בחוזה, שתגרום לזה, לכל להיראות שם, להיכנס לשמבלס, זה נורא בעיניי.
טוב, אני אלך לשמועה האחרונה שהיא קטנה, אבל היא מאוד מעניינת אותי. מה אתם תחשבו?
אני אוהב את ההתקלות האלה, אני מפתיע את עצמי שאני מוצא עמדה בשלוש שניות ומצליח לתצ'ר אותה.
היה שמועות שהקליפרס, שקוואי ביקש רכז לקליפרס, והשמועות התחזקו ואומרים שהטארגט שלהם זה רג'ון רונדו.
של הקליפרס?
כן, זה מעניין.
כי רונדו יכול להישאר בלייקרס, יש לו פלייר אופשנל טיפה למעל המינימום.
והוא כנראה ירצה יותר.
והוא כנראה ירצה יותר. עכשיו, אם אתה מקבל את רג'ון רונדו למינימום, זה מדהים, אבל אם אתה מקבל אותו תמורת פול מיד לבל, או איזשהו אקסטנשן גבוה ליותר משנה אחת, האם אתה מבסוט מזה?
That's a biggie.
רק אם אין לך בכלל רכז. כאילו, אתה אפס ברכזים.
תראה, מה זה אפס ברכזים? קליפרס יכלו לאסוף מישהו, מתישהו, איזשהו רכז.
היא ניסתה, ניסתה
רג'י ג'קסון. זה לא אומר שלא, ועוד פעם, רונדו היה מדהים בפלי אוף ספציפית בגמר, אבל...
זה רונדו.
זה רונדו. ומעבר לזה, נגיד, גם אם אתה... אני מנוי ומאמין ב-100% בפלי אוף רונדו, שסבבה, אתה עדיין... קשור למי משחק איתו, איך הוא מתחבר אליהם, איך מתחברים אליו, הוא לא הבן אדם הכי קל שיש, והאם הקליפרס עם חדר הלבשה ראו מלכתחילה, זה המקום שבו אתה כאילו, בסדר, אני 100% מקבל פלי אוף רונדו.
תקשיב, אתה, בואו נחשוב שנייה על סיטואציה שבה הקבוצה נמצאת. יש להם שנה לגרום לציבור הזה לעבוד, ואין להם עוד הזדמנויות אחרות. הזדמנויות אחרות אחרי זה לפרק ולפנות מחדש, סביב, לא יודע, הקסם של לוס אנג'לס והצ'ארם של בלמר. בגדול עכשיו יש להם פה שנה של make or break. קוואי רוצה פוינט גארד, אתה תביא לו פוינט גארד. אם הוא יהיה הפוינט גארד הכי טוב בשוק, אתה תביא אותו, ואתה תאמר על זה, כי האופציה השנייה של להשאיר את הסגל הקיים כמו שהוא לא לתת לו חיזוק, אתה תמצא בחיזוק במדת הגארד.
אוקיי, יפה. כי אתה יכול לקחת את הכסף הזה, לעשות אותו למקום, לשים אותו במקום אחר.
בגלל זה אמרתי שאתה מאוחר מדי לעשות עכשיו סדנת חינוך לקוואי לנרד, הוא לא ילד בן 24 שאתה... זה, הוא הדבר שהמועדון fully committed to, ואתה יודע, העלות השקועה שלך כבר נמצאת שם, ואתה...
אתה לא מנסה לשכנע אותו, עזוב, בוא ניקח, נמצא מישהו אחר.
תראה, שנינו לא יודעים מה קורה בתוך חדרי החדרים של, של ה-NBA, ואני בטוח שיש המון שיחות כאלה שמתקדמות בין ההנהלה והצוות המקצועי, והכוכבים של הקבוצות, של בוא ננסה את זה ובוא ננסה את זה. השאלה היא לא אם הם אמרו בוא ננסה את זה,
בדיוק,
בדיוק.
אורייט, אותי מלחיצתי. זירו עניין בקווין לאב, בגדול הוא סלרי דאמפ או בקליבלנד, מעניין אותכם השמועה הזאת?
זה, דבר איתי שאתה מעביר אותו לקבוצה כלשהי.
אתה קונה את זה ב-100%.
לא, אני אומר, אני חושב שלקווין לאב יש ערך מסוים.
השמועה מהליגה זה שאין לו ערך, אף אחד לא רוצה.
כן, אני מבין, בסדר. אני לא אומר שאני קונה את זה, אני פשוט אומר, דבר איתי שאתה מדבר איתי עכשיו על טרייד מסוים, לא על שמועה היא שאין טרייד. יצא לי נשיקה, שמעת את זה?
לא.
שמועה.
סוויפי, אולי. טוב, אני יכול לבנות טרייד, אבל לא מעניין אותי מספיק לעשות את זה. אני דרך אגב קונה את זה, הוא לא זז מקליבלנד.
את מה?
קווין לאב לא זז מקליבלנד, אלה כסלרי דאם.
אותו דבר עם
בלייק גריפין. בגריפינג אני מאמין לגמרי. אני חושב שיהיה קונטנדר שיגיד לעצמו, יש לי זבל בחוזים שלי, אני מעדיף כבר את בלי גריפין, והוא יהיה טוב ומצוין, ואני חושב שגריפין יעבור. אני כאילו אומר 75% בלי גריפין עובר במהלך העונה מדטרויט.
יאללה, אז אתה שם אותו, טוב, אותם חוזים כמו עם קריס פול, אבל תשלח אותו למנסות התמורת בחירה אחד?
לא לבד, אם אתה מוסיף איזשהו משהו, כאילו אתה יכול להגן אפילו.
כן, תן לי את הבחירה של דטרויט בסיבוב הראשון השנה, פלוס בלי גריפין, תבנה לי את
ה... פלוס עוד בחירת סיבוב ראשון, גם עם הגנה מינימלית של 3 או 4.
מה, אתה יודע, זה פיטוס במינסוטה.
אני מסכים.
מינסוטה?
הוא עושה את זה לגמרי משני הצדדים. בלייק
במינסוטה? מה פיט טוב תחת קט שם?
פיט נהדר.
בלייק קח את כל הכדורים.
בלייק
במינסוטה...
הוא לוקח על עצמו המון.
יש פה עכשיו שאלה לגבי מה אתה מאמין שבלייק יכול להיות בשנה הקרובה, יותר ממה שראית השנה או יותר ממה שראית לפני שנתיים, וכמה פציעות השפיעו עליו באמת. אבל בבלייק, בשיא הבלייק...
לא בסיום.
הנה רגע שסתיו...
אתה רוצה, אל תדבר.
אנחנו מקווים שסתיו יישאר איתנו גם
אחרי. תפל בעצמך, אני לוקח את המושכות אליי. בלייק, בתור מה שבלייק יכול לעשות, הוא פיט מצוין לפילדלפיה, למינסוטה. גם בגלל ה... יכולת שלו להוריד מהמושכות של טאונס ולנווט מהפוסט, הוא הצליח להוציא, הוא מוסר מצוין מהפוסט, עד עכשיו ראית את זה, מוסר לדרמונד, דמיין מה זה שמישהו יכול גם לרווח את הצבע, דמיין מה זה שיש לך סנטר ליד בלייק שיכול לעשות מובים בפוסט, זה עולם אחר לגמרי.
דמיין אותו כשחקן הכי שלישי הכי טוב בקבוצה, עזוב, כאילו גם אם...
שהוא לא ייתן את זה לקרות.
אתה רואה את בלייק בתור פרימדונה? אני לא מבין, הוא לא כזה.
הוא לא אומר שהוא פרימדונה, אבל במשחק הוא לוקח, הוא רוצה ליזום, הוא רוצה לעשות, לפי מה שראיתי בשנים האחרונות בדטרויט, בשתי המנזרות בדטרויט, הוא לוקח את הכדור, הוא מוביל את ההתקפות, יש לך רכז, יש לך שם רטי ג'קסון, היה לך שם
שום, תשיב.
אבל הוא לוקח על עצמו.
רגע, הוא לוקח עצמו בדטרויט, כי בלי בלייק גריפין אין התקפה בדטרויט. זה מה שהוא עושה, הוא פשוט עושה את מה שהמאמן אומר לו לעשות, כי זה מה שהוא צריך לעשות. בוא ניקח עכשיו אותך לבלייק גריפין במינסוטה. כמה דברים. אחד, הוא בגיל 32 קיבל פרס, במקום לבלות את שארית שנותיו ב-NBA בקבוצה כושלת, מקבל הזדמנות לשחק עם שחקנים שהם יודעים כדורסל.
בקבוצה כושלת.
בקבוצה כושלת, אבל סליחה, עם רצון להיות טובה.
כן, אני בטוח שגם לדטרויט יש רצון להיות טובה.
אבל אם אתה היום סופרסטאר מזדקן, שהשיא שלך מאחוריך, ואתה לא יכול לעשות אותם דברים שעשית לפני 3-4 שנים, ואתה רוצה עדיין להמשיך לשחק כדורסל ברמה גבוהה, אבל עדיין לשמור על עצמך, המצב האידיאלי שלך לבוא מקום שאתה יכול להיות עדיין מאוד מאוד אפקטיבי, עדיין להחזיק את הכדור ביד, אבל אתה לא חייב להיות השחקן הכי טוב כדי שיהיה איזשהו סיכוי להצלחה.
בריידי הביא עכשיו את אנטוניו בראון שיגור אצלו בבית! אתה יודע מה זה אומר?
זה טירוף.
הוא חייב להישאר צעיר.
אני חושב שבלייק עוד איזה שנתיים כאלה... יעבור...
ליד ג'יזל!
יעבור לאיזה קונטנטר, כאילו שהוא יפרח רק במקרה באמת, ושהוא כבר יהיה יותר זקן, ושהוא יהיה בפחות כסף, ואז הוא יגיע לאיזה קונטנטרית, ואז הוא יהיה כבר.
נסכן
את זה. בוא, אתה גר בבית, בוא, כאילו, יש לו איזה 1,000 חדרים בבית, כנראה לא מתראים אחד עם השני.
כן.
כאילו, יכול להיות שבזמן נתון גרים אצל בריידי עוד איזה 5 אנשים שהוא בכלל לא יודע שגרים אצלו.
ג'יזל!
יפה?
יפה.
מאוד. מאוד.
טוב!
גם הוא.
הוא יפה.
גם הוא יפה.
לא בתקופה של אז, זה ארוך.
תראה, יש לו, הוא עבר כאילו, הוא בחור יפה נקודה, אבל הימים שהוא היה כאילו heavy douche, כאילו לא עשו לו טוב.
אתם חושבים כמו, כאילו סיוון אומר את זה, אני מכיר אנשים שחושבים ככה, שגבר, כל גבר, עם שיער ארוך, לא משנה כמה הוא יפה, יהיה יותר יפה עם שיער קצר.
קונה את זה
לא.
כל גבר?
כל, אני לא מצליח למצוא את הגבר.
נגיד שאתה אומר על סלה שהוא...
יכול להיות שהוא ממש מכוער, אז אם תוריד לו את השיער הארוך, אז הוא כאילו יעמד המיסטיק, אני אומר גבר יפה.
שישון הגיבור.
אתה אמרת גבר יפה. קח לגבר יפה, תוריד לו את השיער הארוך, עושה לו שיער קצר, משדרגל, אם כן, השיער הקצר שלו זה כאילו קרחת, ואז הוא מלווה וחיסכון, ואז זה בעיה. אבל בהנחה ויש לו שיער...
סופר, אתה יודע מה אני
מדבר. 100 מתוך 100.
קורט קוביין?
קורט.
100 מתוך 100.
ברד פיט? השיא שלו זה שיער קצר?
אין גבר ששיער ארוך יותר יפה לו. לא קיים היחיה הזאת.
וואו.
כאילו גבר נאה. סליחה.
אוי, זה סקר מעולה.
בטח.
האם יש גבר נאה שהוא יותר יפה עם שיער ארוך?
וואי, אני לא קונה את זה.
אתה לא מסכים.
אני לא יודע למה, אני לא צריך...
I dare you למצוא לי את הבן אדם.
אתה צריך למצוא תמונה של מישהו שהיה לו שיער ארוך והוא נראה טוב, ושהוא עם שיער קצר הוא נראה פשוט פחות טוב.
לא קיים. פחות
מתאים לו. יכול להיות שזה גם אפילו תספורת רעה. טוב.
אנטוני קידיס? לא.
לא יודע.
לא, אין.
הוא גם לא בחור נאה כל כך.
אנטוני קידיס בחור נאה?
נאה?
כן.
אני לא רוצה זה, אבל כן. הוא לא, פחות נאה. יש לו פרצוף לא כל כך יפה.
אז לפני שאנחנו יוצאים פה מהתוכנית, האם אנטוני קידיס הוא בחור נאה, ונתפרד.
תודה רבה לך דביר.
תודה רבה לך סגב. תודה רבה לך סתיו.
תודה רבה לכם חברים.
תודה רבה לכם.
לילה טוב.